כמה דברים בעניינים של תשעה באב. ידוע שחמישה דברים של ענוי יום הכיפורים נוהגים גם בתשעה באב. גם לשון רבותינו, למשל על מעוברות ומניקות, כתבו שמתענות ומשלימות בתשעה באב כדרך שמתענות ומשלימות יום הכיפורים. ותחשבו רבותינו תשעה באב בבחינה של יום הכיפורים, אף אפי שבאמת הם חלוקים בעניינים שלהם. ענוי, מה שכתוב בתורה ועניתן למשותיכם, הביאו לגמרא, בגמרא כמה פסוקים שכל אחד ואחד מאלה חמישה ענויים נקרא לו שם ענוי. אני נעלת הסדת, יש לי שם מטר, רחיצה, שיחה, כל אלה הדברים הביאו בגמרא אסמכתאות בפסוקים. ויש מחלוקת אם זה מדאורייתא או זה מדרבנן, אבל לגבי תשעה באב, הדברים שאסורים בו בחמישה הדברים האלה זה מעין עבד, ולא מעניין של ענוי, אלא מעניין של עבד, שמצאנו שגם בעבד יש בו הדברים האלה. הנה דבר אחד משותף לעבד בתשעה באב, עניין שעשו בדברי תורה, ויום הכיפורים לא עשויים בדברי תורה, מצווה ללמוד תורה. אבל כאן בשביל שהתורה משמחת את הלב, וקודי השם ישרים משמח הלב, אז לכן נאסר לו בדברי תורה הן בתשעה באב והן בעבד. אז זה עניין של עבד, זה לא עניין של ענוי ולא שום דבר אחר. אף שאר הדברים שאסורים נעלת הסנדרט ושמתה, כל זה מעניין של עבד, שהם נוהגים גם כן בדיני אבלות. האבל עשו בכל הדברים האלה, רחיצה, שיחה, רק שבפרטים של ההלכות האלה יש שינוי בין תשעה באב ובין אבל. למשל, רחיצה, האבל מותר לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בצונן, רק לא רחמים. ואילו בתשעה באב, אפילו להושיט אצבעו במים אסור. כשאדם קם בבוקר צריך לעשות נטילת ידיים, נותן עד סוף קשרי אצבעותיו ולא יותר. גם בכיפורים כך. וגם שם אסור להושיט אפילו אצבעו במים. מה ההבדל בין האבל ובין תשעה באב? למה האבל מותר לו לרחוץ פניו וידיו ורגליו? ואילו בתשעה באב, אפילו להושיט אצבעו במים אסור. התשובה היא פשוטה. שבעה ימים של אבל, שאדם לא ירחוץ את פניו, את ידיו, זה מצער מאוד את האבל. רבותינו לא התכוונו לגזור ענייני אבלות על האבל כדי לצער אותו, רק למנוע תענוג, לא יותר. לכן דבר שהוא מיותר, לא גזרו, למשל מים חמים. זה דבר מיותר. אתה יכול לרחוץ בצונן, למה אתה לרחוץ בחמין? לכן נאסר ברחיצה בחמין. אבל בצונן, כיוון שאי אפשר שבעה ימים שאדם די לרחוץ את פניו, גדול כבוד הבריות, לכן תראו חכמים לרחוץ פניו ודיו ורגליו בכל שבעת ימי אבלות. בתשעה באב זה כל יום אחד. כדאי הוא בית אלוהינו שיתאבל עליו יום אחד. יכול אדם לסבול יום אחד שלא ירחוץ פניו ורגליו, דיינו שירחוץ עד סוף קשרי אצבעותיו. לכן אם נכנס למשל גם כן לשירותים ויוצא, אז גם כן רוחץ עד סוף קשרי אצבעותיו. גם משום חולה ואוכל ביום תשעה באב, אז גם כן דיינו שירחץ עד סוף קשרי אצבעותיו. אותו דבר גם ביום הכיפורים. חוץ מהכהנים, כשעולים לדוכן, רוחצים ידיהם עד סוף כף היד. מפני שזהו הדין של העולים לדוכן, שחייבים לרחוץ ידיהם, קדוש ידיים ורגליים. עכשיו לא עושים קדוש רגליים, אבל קדוש ידיים שעושים בשביל נשאת כפיים צריך לעשות עד סוף כף היד. זה שונה משאר הדברים, כי בכלל בהלכות נטילת ידיים של אוכל שם יש מחלוקת גדולה בפוסקים, עד כמה צריך אדם לחוץ את ידיו בשביל נטילת ידיים של אוכל. הריב והרמב״ם שתמיד אנחנו פוסקים כדבריהם, הם סוברים עד סוף קשרי אצבעותיו, לא צריך יותר. אבל בשביל שהתוספות, רבנו תם ועוד, כתבו שירחץ עד סוף כף היד. כתב מרן, ההלכה היא כעריפה רמב״ם, שדאי לרחוץ עד סוף קשרי אצבעותיו. ברוך השם יש לנו מים בשפע. למה אדם יתמצם? יציד בחובת התוספות רבינותם. לכן בכל שנה רוחצים עד סוף כף היד. באו ביום הכיפורים בתשעה באב, ששם כל רחיצה מיותרת אסורה, מעמידים את זה על קו הדין. הדין כמו הריב והרמב״ם. הריב והרמב״ם לא עשו קשה אצבעותיו, אז עשינו עשו קשה אצבעותיו. זה עקר הטעם. כמו שכל זה כותב, זה מרן גם כותב בבית יוסף, כשאדם מתחיל לרחוץ את ידיו ורוחץ עד סוף כף היד, לעשות בשביל נטילת ידיים של אוכל, יעשה תנאי שאני לא מקבל עליי את זה בנדר, אלא בלי נדר. מתי שיוצא לבטל את המנהג הזה ולהסתפק עד סוף כשתי אצבעותיו, אעשה כן. ולשם עקר דין די, עסוק כשתי אצבעותיו. כשהוא מחמיר ואומר שעושה ככה שלוש פעמים ולא אומר בלי נדר, נעשה כמו נדר. דבר שהוא דין, לא שייך בו נדר. אלא כמו שאמרנו, שזה עניין זה של חומרה. אנחנו עושים את זה לתור חומרה. די לך לעשות את החומרה בשאר ימות השנה, שאין איסור של רחיצה. תשעה באב יום הכיפורים שיש בו איסור רחיצה, מעמדים אותו על קו הדין. לכן רק עד סוף כשתי אצבעותיו ולא יותר. על פי הקבלה נתנו טעמים אחרים, הרבי לשחי כותב, מפני שבכל השנה כולה צריך אדם לטול את הידיו בבוקר למשל, עד סוף כף היד. למה רוח רעה שורה על כל היד? לכן צריך לרחוץ את היד עד סוף כף היד. אבל בתשעה באב אין מקפידה כל כך רוח רעה לשלוט עליו על כל היד. כל היום כולו הוא שילה בלב אחי, ושייך כל היום כולו לסטרה אחרה לעשב. מה הוא עשב? עשב כולו סטרה אחרה. לכן לא מקפידה כל כך, וטעם זה ידע לנו לרחות עד סוף כשתי אצבעותיו. ועוד טעם על יום הכיפורים, יום הכיפורים לא שייך זה. אז הוא אומר לפני קדושת יום הכיפורים אין רשות לסטרה אחרה לשרות אלא מעט, דיינו עד סוף כשתי אצבעותיו, ולכן די לרחוץ עד סוף כשתי אצבעותיו. נתן טעם ליום הכיפורים בפני עצמו ותשעה באב בפני עצמו. אבל אנחנו לא זקוקים לזה, כל זה על פי הקבלה. אלא יש לנו, אנחנו דברי רבותינו, שעקר נטילת ידיים עד סוף כשתי אצבעותיו. זהו. ולכן, נכון שאנחנו מחמירים כל השנה כולה, בזמן שהחומרה תבוא לזה כולה, כמו תשעה באב ויום הכיפורים שאסורים ברחיצה, כל רחיצה מיותרת אסורה. לכן אי אפשר לעשות פה חומרות, לכן מסתפקים על קו הדין, דיינו, עד סוף כשתי אצבעותיו. אם אסרנו לקרות בתורה יש פקודי השם נשארים שמח הלב, אבל יש גם כן עניין של שיח הדעת. שיח הדעת מאבילות, גם זה לא נכון. צריך אדם להתבונן תמיד ולעשות כל הדברים האלה כדי שלא ישכח מהאבילות של בית המקדש. לכן כתוב אסור לטייל ברחוב ביום תשעה באב. אסור לטייל, למה? משיח דעתו מן האבל. אפילו שהוא הולך עם נעליים של כיפור, יש נעליים שמותר בהם, אפילו כדי שיסח את הדעת מהאבל, גם זה אסור. היום הנהיגו דברים חדשים, אשר לסערו מבותיכם, הולכים מסתובבים עלי הכותל מערבי, סוף בו ציון והקפוה. כתוב שם בתשעה באב, צריך שכתבו, סוף בו ציון בתשעה באב. מה מוסיפים דברים שלא סערו מבותינו? האמת היא, בימים האלה צריך, נאמר, יישב בדד וידום כנתר עליו. גומרים את התפילה בבית כנסת עם האחד והכנות, כל אחד הולך לביתו כמו אדם נזוף, כמו אדם מנודה חס ושלום, והולך להסתובב עם האנשים ויישב בבית שלו, יקרא מעט דברים שהם מותרים בקריאה. למשל לקרוא ילקוט שמעוני על איכה, שם מספר את כל התלאות שהיו לאבותינו, או לקרוא בגמרא מסכת גטין דף נונבר נונזיין, שם מסופר כל מעשי החורבן. אלה דברים כאלה שאין בהם מסחת הדעת מהעבד, להפך, הוא עוסק בדברים האלה. או ילמוד בהלכות אבלות. כל אדם ואדם הוא במשך כל השנה הוא מרגיש סלידה מללמוד הלכות אבלות. اسماعيل اخي مودة لاخوته بيلوت كده فتح بيل السطان شيء قبل زبور رايح مزيا فحد دبوا تحت لاخوته إله حتم سفير يا جون جدول جون علام ففيكن لا يوم عزيم شؤله توش إعرابة لاخوته بيلوت هي كفدان مئود دار شؤله توش إعرابة بربيع كيف يجير يا حميب حطنه אז פלפל בחוכמה בעניין אחד של אבלות ושלח את זה לחתנו שיחווה דעתו והוא כותב שמה כותב לו תשובה בתחילת התשובה הוא אומר כשקבלתי מרתבו של כבודו זעזעתי כולי שמדבר כבודו עמי בעליני אבלות ועיני לא עבר השבוע היועים ונפטרה האמא שלו זה כאבל עם קודר שחותי כן? זה סימנה מלתהי אפילו אחי, בתוך שבעת ימי אבלות, מותר לענות בעיני אבלות, אז הוא כותב, לקח לו זמן כדי לענות למור חמיב. תראו, הוא היה פוחד אפילו שהוא היה גאון עצום. כולם זקוקים אליו. לנו בעוונותינו הרבים היום שואלים אותנו, כל אבלות, אתם שאל שאלות. לא שאל שבת ולא כשרות, לא שואלים כמו הלכות אבלות. מפני שגם אנשים שהם 50-50, אבלות פוחדים. רוצים לעשות הלכות אבלות כהלכה. כן? הרבה פעמים נכנסתי לבית אחרי ההבדלה לא הספקתי לומר את ההבדלה יאללה טלפון אני אבלות עוד אחד עוד שניים עוד שלוש בפרט כשיש נפטר, נפטר אחד יש לו 10 בנים צריך כל אחד צריך לשאול לבד יאללה כל אחד נמצא במקום אחר כל אחד נמצא בעיר אחרת ויאללה תחזור את השאלה תחזור את השאלה טוב מה לעשות שואלים שואלים צריכים לענות להם אי אפשר להתעלם שואל לך מה אמר להם? הוא לא, הוא כפדן, לא תשאלו אותי, תשאלו אחר. אז מה, כל אחד ענה להם ככה, הנה זה בסוף. אבל יום יחיד שאפשר שהאדם קצת ידע א' ב' של הלכות אבלות. לא את כל הלכות אבלות, אבל ידע, יהיה בבחינת שיודע לשאול, לא שאינו יודע לשאול. אז זה חלף פחות תשעה באב, אמת לו את הספרים של הלכות אבלות. יש ספרי קיצורים, יש ספרי ארוכים, כל אחד אחד כפי חוכמתו. יכול ללמוד בית יוסף, ללמוד בית יוסף, מותר, כל הלכות אבלות מותר. לא להתעמק הרבה בהם כדי להקשות ותרץ, למשל תמיד חכם, שתורתו אומנותו ויודע לפלפל. זה לא נעשה בשביל פלפול. זה קורה ככה שטחי, רק כדי שתדע פחות או יותר את המושגים הכלליים. אחר כך, עשה שלום, יבוא למעשה, זה צריך לעיין עקוד דבר ודבר, פרטיו ופרטי פרטיו. אבל כפי שאמרתי, יום יחיד יש בשנה, זה תשעה באב. שכדאי לנצל אותו לדעת הלכות אבלות. אני זוכר בצעירותינו, היינו מלמדים הלכות אבלות. היינו באים שעה, שעתיים לפני מנחה, והיה קהל גדול נקבט, ובאים ושומעים, מלמדים הלכות אבלות. אם לא עכשיו, מתי? מה נגיד להם להלכות אבלות בימים אחרים? אנשים יברחו. מה, פותח פה לשטן, רוצה שאבא שלו ימות, אז הוא רויח משם. אפילו קדיש, בעודו אביו בחיים חיותו, פוחדים אנשים לומר קדיש. למה אחר כך גידו האנשים כראה מת אבא שלו ואמר קדיש? אז פתחו פה לשטן. לא, וזה לא נכון. מה, קדיש זה ממית בני אדם? הקדיש הזה מקדישים שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל כך דרכם של בני אדם. לכן בזמנו היה כותב רבי יהודה חסיד בספר חסידים, מסכת מועד קטן, הלוא משם, מדף כף א' עד הסוף, כולו הלכות אבלות. והיו נשים בורחים, לא קוראים מועד קטן בכלל. הוא אומר, זו המסכת, היא מת מצווה שאין לה קוברים, שאין מי שיתעסק בה. והיא עומדת ומקטרגת לפני הקדוש ברוך הוא. לבנו של העולם, כל המסכתות נלמדים. למה אני מחטאים מהפשעי שאנשים בורחים ממני, לא קוראים אותי? הוא אומר, אשרי אדם שיקח לו את המצווה הזאת, ויקרא את מסכת מועד קטן, ולא יחוש לדברים אחרים. זה כותב ביהודה החסיד. היום ברוך השם, הדבר הזה תוקן על ידי לימוד דף היומי צריכים ללמוד כל השעת וכשמגיעים מועד קטן אז מועד קטן לומדים לומדים כל יום דף כל יום דף אז אי אפשר לדלג מה אפשר לעשות אז קוראים ברוך השם הדבר הזה נתקן אבל כפי שאמרתי הלכות אבלות לפתוח שולחן ערוך וללמוד זה צריך להיות בימים כמו אלה כמו תשעה באב ביום שבת אנחנו אין לנו דעת הרמה שמחמיר שביום שבת מהצהריים ומעלה לא ילמדו הלכות מפני שזה פקודי השם ישרים בסמח הלב אלא מהצהריים ומעלה ילמדו רק הלכות אבלות וכיוצא זה כותב הרמ"א אבל מרן לא כתב את הדברים האלה ומאמר מרדכי כותב בחריפות נגד זה. מה זה לבטל תורה בשביל זה? אדם לא לומד אלא המקום של לבוא חפץ. תגיד לו ביום שבת תשב תקרא הלכות אבלות. מה, אתה רוצה שאני אבכה גם כן ביום שבת? לא מספיק לנו תשעה באב? כן, לכם שזה אומר, אני לא שומע על דברי הרמ"א, ואני בעצמי, בפרט כשאני, הוא היה מחבר ספרים, ולומד, הוא עסק בהלכות שבת, הוא עסק בהלכות תירת ידיים, מה, יישב וידלג אותם? לכן אומר, לא הייתי שומע עליהם. בשעה שהגיע כבר הזמן של תשעה באב, כמו שפורשים מאכילה ושתייה, פורשים משאר הדברים שאמרו חכמים תשעה באב אסור בהם, כגון דברי תורה, כגון דברים אחרים. כן, ובאמת כך אנחנו נוהגים, לא כשלא כדעתו של הרמ"א, אנחנו לא קיבלנו הוראות הרמ"א. וזו חומרה יתרה, לא נזכרה בשום פוסק מהראשונים. לא בהרמב"ם, לא הריף, לא הרמב"ם ולא הראש, אלא החומרה של האחרונים. אז למה להכניס ענייני אבל ביום שבת? ביום שבת. וקראת הרי שבת עונג. מותר בסעודה שלישית לאכול בשר, לשתות יין, ומעלה על שולחנו, כסעודה של שלמה המלך בשעת מלכותו. אז תשב ותקרא ולאכול, תקרא איך אבי אוכל בשר ויין, איך זה תפתי דסתרי. לכן כמו שאמרנו, אנחנו ממשיכים בדמות כרגיל ביום שבת בלי שם שינוי. אבל כשיש שיעור ורוצים ללמוד את זה ברבים סמוך לתשעה באב, וכל שכן בתשעה באב עצמו, זה כדאי לנצל את הזמן הזה כדי ללמוד את ההלכות, שיהיה בסוג יודע לשאול, זה הכל. כי ללמוד כל ההלכות הבילול זה קשה מאוד, זה המון, המון סמנים. מסמן שינמם עד תפדלת, 60 סמנים, 60 ומה מלאכות, ויש סמנים ארוכים שיש בהם הרבה עומק, הרבה מחשבה, בפרט תומעת כהנים וכיוצא בזה. כן לכם שזה הכל פנים שיהיה לו מושג כללי בדברים האלה, שידע חס ושלום, אם יהיה רע, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, וקורה הדברים האלה, מעשים בכל יום, לכן צריך שידע גם כן את הדברים. יש דברים שבעצמו הוא יכול לפתור אותם, אם זה דבר מסובך מאוד, אז הוא שואל חכם ויענה לו. בכלל היסח הדעת, יש בפוסקים כתוב שבכנסת הגדולה ובצפונים אחרים, גם כשלחו אחרי הכנסת הגדולה, שנמנעים מלעשן סיגריות, אפילו אדם שרגיל בעישון, ימנע מלעשן סיגריות בשבעת ימי אבלות, וכן בתשעה באב. הטעם שלהם, אומרים, זה מסיח דעתו מאבלות. לא כל כך, זה מובן שהסחת דעת כל כך. אבל כנסת הגדולה הבא זה הוסיף עוד נקודה. אומר, עשון זה כמו אכילה ושתייה. יש בני אדם שהם לא, הם תמים, מעשנים, נחת דעתם עליהם. כמו שמיישב דעתו של האדם, זה דומה לאכילה ושתייה. זה הטעם שלו. וגם זה הטעם הזה, לא נכון, לא מספיק כלל. אם זה באמת אכילה ושתייה, היה צריך לתקן על זה ברכה. מה יברכו? זה עניין אחר. להגידו ברוך שערת ממונו בידו. כן? אבל כל פנים, היה צריך לתקן את זה ברכה. אנחנו לא מסמכים באמת לתקן ברכות. אבל מכיוון שכבר הוברר למפרע שכל אדם שמעשן סיגריות, חס ושלום, צפוי חלילה וחס למחלות. ורבותינו לא תקנו ברכה על שמן זית, שאדם רוצה לגמוע שמן זית, לא תקנו עליו חכמים ברכה. למה? שיודעים חכמים שהשמן זית לבדו פוגע באיזה עבר ומזיק אותו. כגברה אומרת, הזוכה מזיק לי. כמובן שזה מזיק אותו, לא תקנו על זה ברכה בכלל. אם רוצה לקחת שמן זית לרפואה, אז לא יברך עליו כלום, ישתה אותו בלי ברכה. שכל דבר שהוא מזיק בטבעו לבני אדם, רבותינו לא תקעו עליו ברכה בכלל. יש דברים שהם מזיקים לאנשים מסוימים, לא לכל העולם. זה עניין אחר, צריך לברך. אבל דבר שהוא מזיק באופן כללי לבני אדם, כמו השמן זית, תקנו, אמרו חכמים שאסור לברך עליו. והנה השום סיגריות, זה ברור שהוא מזיק, אין ספק שהוא מזיק. משום ששטוף בעשון, זה ודאי ההזק יותר גדול. כמה שמרבה לעשן, הרי זה... אז זה משוגע, לא הרי זה משובח. כל הרבוי העשון זה מביא לידי סכנות. כל הרופאים מאשרים את זה. לכן, כמו שאמרנו, בסדר, יש לו טוב שאדם יבער את זה, שלא יתרגל. אבל יש בני אדם שהם נהותים אחרי זה, ואי אפשר להם בלי זה. אז האם באמת זה נקרא שמוע אכילה ושתייה? ודאי שלא. که بول آقا خبرت داد مخنیس پیو مسی عشان علا عشان بی اپو از ما زین نکشه مو اخی را بشتیه از اخی را بشتیهش بزن و داشه این بزیشم حشش بسید الدین متعال لعشین بی یوم تعانیس این بزیشم زیرا اخی را برشتیه الا با کنیسه تکدوله و توفیست تعده هم گرانو تگید ایم اتا حوشه بزی که مو اخی را بشتیه از دستور لخا بی تعانیوت ایم اتا ملو زیرا اخی را بشتیه امکین ای ختم عشین بی یوم طوب יום טוב כתוב, צריך לאכול אוכל נפש. בשביל אוכל נפש מותר. לא אוכל נפש, אסור סתם להדליק. אז מה אתה מדליק סיגריה ביום טוב? תפיסו אותו מבושמיים, כחסו מגרונו. תגיד, זה אכלה ושתייה או לא? נגיד, כן, אכלה ושתייה. אם כן, למה עשית את זה בתשעה באב? למה עשית את זה בצומות? לא, לא, זה לא אכלה ושתייה. לא אכלה ושתייה, אם כן, למה השנת ביום טוב? אז זהו, בעדה של מעשם, וסכן, תופסים אותו מגרונו. אבל גם הקושיה הזאת זה פלפול בעלמה, הברקה בעלמה. וכי באוכל נפש של יום טוב, רק דבר של אוכל נפש ממש, אדם אוכל אותו, אם אנחנו מדליקים נר מנר בשביל להאיר לנו את הלילה, וכי זה אני אוכל את הנר, אבל אני נהנה. אומר שם הרמב״ם בפירוש המשניות, כשהתורה אמרה אשר יאכל לאוכל נפש יעשה לכם, לא דווקא אוכל ממש, כל הנאה נרכש עם האכילה. כמו שכתוב, ולא יאכל חמץ. חמץ אסור גם בהנאה, לא רק באכילה. או בעורלה, כתוב, 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. וכמה לן שאסור גם בהנאה. אז לשון אוכל כולל בתוכו כל הנאות. ולכן, מותר להדיק אור, אם לא עניין של משום מוליד, זה עניין אחר, של חשמל זה משהו אחר. אבל שלהדיק למפה מן נר, לוקח נר, מדיק למפה. עושה שיהיה לו אור, אז מה יש? אסור? מותר להדליק. וכי לא דווקא דברים של אכילה הותרו לנו ביום טוב, אלא כל דבר של הנאה. והאיש הזה שהוא מעשן ורגיל לעשן, בלי זה אין דעתו מתקררת עד שיקח סיגריה ועשן. אז הוא לא נהנה מזה, ודאי שנהנה מזה. אז זה בכלל אוכל נפש. לא חייב דק להיות אכילה, הנאה. והנאה לא נעשה רע בצומות. בצום נעשה רק אכילה ממש, ואחר משהו זה הקושה שלא ממה נפשך, זה לא ממה נפשך, אלא בזמנו כמו שכתוב בקעה מצה וגדר בגדר, הייתה בעיה קשה מאוד בזמנו שכנסת הגדולה הוא חי לפני 300 שנה ויותר. אז זה היה עניין ששבית הצדי שעשה את עצמו משיח שקר, עשה עצמו משיח ומתחלה, הרבה אנשים האמינו בו, כי הוא לא היה סתם אדם ברחוב פרחה, היה אדם שמתענה מערב שבת לערב שבת, יושב בתענית וכל היום המתלית ותפילין, יושב ולומד תורה וזוהר וקבלה וכל הדברים האלה. כשהיה מתפלל, מתפלל בשם מפורש, היה חכם גדול, לא היה איש קציר חנה והגמר, אבל היהירות שלו שעשה את עצמו משיח, זה גרם חס ושלום, מדרדר, הלך בהתדרדר, עד שתפס אותו המלך, שמע שהוא אומר שהוא המשיח, ושהוא ייקח את הכתר של המלך, ויושיב אותו בראשו, והיו נוהרים אחריו אלפים רבבות. היו כמה, בסוף העולם ועד סופו, לא רק במקום שלו, הוא היה באזמיר, בטורקיה, אבל לא היה רק באזמיר. כל העולם כולו האמינו שהוא המשיח. ומי שלא עשה לו מי שברך, אז דנו אותו למיטה. למה זה כופה במשיח? עד כדי כך אנשים ממיינים בו. אלא שאחר כך נסחף אחרי הנביא שלו, נתן עזתי היה שמו, והיה עושה כל מיני דברים שמעללים כאלה שאנשים יאמינו כדי למשוך נפשות אליו. מה היה עושה? הוא הולך מטמין איזה כלף, כותב עליו איזה ראשי תיבות. למה זה כופה במשיח? עד כדי כך אנשים ממיינים בו. אלא שאחר כך נסחף אחרי הנביא שלו, נתן עזתי היה שמו, והיה עושה כל מיני דברים שמעללים כאלה שאנשים יאמינו כדי למשוך נפשות אליו. מה היה עושה? הוא הולך מטמין איזה כלף, כותב עליו איזה ראשי תיבות, ומעליך ומצניע אותו תחת איזה אבן גדולה. הוא אומר, אני גזרי בנבואה, תחת אבן פינונית כתוב שם העניין של המשיח, בואו ונראה מה יש שם. פותחים וגללו את האבן על פי הבאר עד שמוצאים קלף, כתוב שם מדע בקם, مثلا بدا بقى مساتي دبيد عبدي بشيوي الخشي بشحديب هو عشان ترشيت بوت هو بوتير هو حليم هو أستيت كل الدوارين فأنا شو هني هني ترى إيه ويدا بروح أكود يشوف إيش إيش هالدوار زي التقليد زي المشيح كل مني معلنين كأني كم من اشتيوت كأني شو بعد رئيس إسرائيل حكمين رئيس إسرائيل عسوا على بحيرين بجرشوته زي هن كوريا عثمان دي شكر زي نتنا عزتي وأيام عزة عزة علينا نحن كريم وتو نتنا عزتي واحد يش أمريم شو واحد بيرحم ذات يمين يش أمريم لو بخلو فان زي أيام تاب ويا كشي مقود ويا سموخ لي 17 بتموز أمرو كمان شبه المشيح السور كمان يتعلم بتعلم في 17 بتموز حيابين لأخول ودشتوت نبخ زي لحق كمش كتوب ثم ربعي وثم حمشي يلي بيت يسعيل بيهودة لسأسون يسمحه ومعادين طبيم אז معادين طبيم يتعلم أسور يتعلم אז מסכנים כולם האנשים, היו אנשים כל כך נלהבים אחריו, הביאו חביות של יין באמצע הרחוב. כל אחד בא שותה יין, חיים בחיי המשיח, ושותים וכך ואוכלים, מתהוללים ומשתוללים. זה היה המצב קשה מאוד. הגיע תשעה באב, ושום עשו את אותו המעשה. חזרו על זה. רבו של שבט הלוי, ישמור רבי יוסף זקפה, הוא היה גם גדול, גאון עצום, יש לו ספר ראשוסף. אז הוא נדע אותו בשבית הסבי, אשר עושה את מחשיב את הרבים, והוא אמר לו, תתמו לב לשוטה הזה חס ושלום, והדיח אותו, הוא היה הרב הראשי שם, והדיח אותו מהרבנות הראשית, ושם במקומו את הגאון בעל כנסת הגדולה. אז הגדולה היה שבע תעשה. כולו יודע מה זה אמת, שקר, נראה מה היו חלומותיו. אז ראה שהוא שותק, שם אותו, עשה אותו הרב ראשי במקומו. את הכנסת הגדולה. ואנשים, כמו שאמרתי, אכלו ושתו, שבע עשרה בתמוז, תשעה באב, היה קשה מאוד לעם ישראל. כל אחד ואחד מי שחשש, הלך בסתר והתענה. לא אכל עם האנשים. ומישהו שותה, הולל, תקף שמח אחריהם. בקיצור, היה מעשי קשה מאוד. שנה שחד שכולם היו משתגעים אחריו. עד ששמע המלך, שזה אומר שהוא ייקח את הכתר שלו והוא ימלוך ואחר כך ייקח אותו בשבי לירושלים אז תקמיד שלח על החרב שוטרים הביאו אותו בזיקים אצל המלך נו, נכון אתה אומר שאתה לוקח את הכתר שלי ותשים בראשך? אבל לא, אני לא אמרתי אתה לא אמרת? יש עדים שאתה כן אמרת בקיצור, דותת ריקודה שמו אותו באיזה בית מעצר אבל מכיוון שהייתה דרישה גדולה מקהל נתן לו כמו חצי רחבת ידיים שיבואו תוך היותו במעצר שיבואו לבקר אותו הנה הגיע יום הפקודה שלו יום המשפט עם יותו שהוא מורד המלכות אז אמרו תראה יש לך אחד משתיים או שאתה ממיר את הדת שלך או שהורגים אותו חותכים את ראשו בחי בחרב אמר לו הוא מוכן להשתמד וקראו לו מוסטפה נאמר גם שבית הסבי נהיה מוסטפה וכשהוא השתמד, באו קשורות, תלמידים שלו. איזה משיח אתה? אמר, כן, על פי הסוד, צריך לרדת עמקי הקליפות כדי להוציא את הנסושות הקדושה. ואיך אפשר לרדת עמקי הקליפות אם לא ישתמד? לכן היה מוכרח להשתמד. ואמרו לו, טוב, מה יעשו אחרים? אמר, יעשו כמוהו. ו18,000 יהודים השתמדו ביום אחד, וקבלו עליהם דת האסלאם, והלכו אחריו כסה לטבח יובל בסוף כשנגלה כלונו ידעו הרבנים הצדיקים שמודים על האמת שהם נכשלו בו אז תקף הודיעו שחס ושלום זה לא משיח זה משיח שקר וכו' וכו' שנה הבאה שכבר ענו כולם מסכנים ידעו שחתם נחזבה איזה משיח הולך משתמד אז אכן תקף מיד חזירו את כל הדברים האלה כמו שהיו שבעה עשה בתמוז, כולם התענו, כולם בכו, אותו דבר גם כתשעה באב, והחמיר הרב כנסת הגדולה, בשני הימים האלה יותר מכל החמורות שיש בעולם. בהלכות שבת לא מחמירים כל כך כמו שבעה עשה בתמוז, שזה דרבנה. מפני כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כמו תשובת המשקל, שם נכשלו בהם, אכלו ושתו, עכשיו אפילו עשון גם כן עשר, זה הטעם שעשר עשון. אחד מהדברים, שיש שם הרבה חומרות, כמה דברים שיש סייגים וחומרות, וכל זה כדי לתקן את המעוות מה שעשו, מה שנכשלו מקודם. זהו העניין שאנחנו רואים כמה דברים שהם חומרות שנכתבו בספר כנסת הגדולה, שהוא עשן והרב עשה אותו בנידוי, הוא חייב נידוי, השיגו עליו הרבנים האשכנזים, מה פתאום ילדי באדם שעשן? איפה כתוב? איפה כתוב שעשו בכלל לעשן? כן, לכן תמהו עליו, אם הרוק אין תמהו נבלו נחפז למעשה קצת הדין מוטב עשן, רק בלי להפיע לפני, קודם כל בית כנסת זה לא מקום של עשון סיגריות, יוצא לעשן, יוצא בחוץ עשן, יש אדם שלא יכול לסבול, מתחיל להשתעל, מתחיל להשתבש, מתחיל להשתגע, לא יכול לסבול, גם צום וגם לא יעשן, אז יוצא לכל הפחות, לכל הפחות פחות, ושם יעשן סיגריה ויחזור למקומו, כי בלב הכי בבית כנסת אסור לעשן. זאת אומרת, זה חכמים שלומדים בבית מדרש, בית מדרש שלהם כמו ביתם, נתינו להם חכמים לאכול ולשתו שם, אז יכול גם כן לעשן, מי שלא יכול לסבול, יכול לעשן. אבל בדרך כלל, ככה בדרך כלל, צריך אדם, כמו שאמרתי, אחרי שכל הרופאים בדעה אחת, שזה מביא מחלות מסוכנות, על זה נאמר, ונשמרתם מאוד לנפשות השם. צריך אדם להימנע מכל הדברים האלה. נחזור לעניין שלנו. אז זה אמרנו, יום שבת, לא נוהג בו שום איסור מהאיסורים שתשעה באב. אפילו דברים שבצנעה, אם אדם רוצה לנהוג בהם להקל, יכול להקל. הרמה מחמיד בדברים שבצנעה. אבל אנחנו לא נוהגים כמו הרמה, המנהגו כמו דעת מרן. מי שיכול להחמיד, הוא על הדרך. אז בלילה, ליל שעה באב, כדאי לאחר את תחילת תפילת ערבית, לא להתחיל תקף מיד כמו שעושים, יש בתי כנסת, אחרי 20 דקות מתחילים כבר לתפלל ערבית. אלה שנוהגים כמו רבנו תם, ימשיכו במנהגם. אבל בכל זאת, לא מן הראוי להמשיך כל כך עם נעליים ועם הדברים האלה שהם אסורים בשעה באב. לכן אנחנו מכריזים למשל בית כנסת שלנו, כל מוצאי שבת מתפללים כמו רבנו תם. אבל הפעם במוצאי שבת מתפללים אחרי בערך חצי שעה. 8:10 אנחנו מתחילים. כי לתת גם כשהות, שהגבאים יכולים מסלק את הספסלים כדי שאנשים יוכלו לשבת, יושבים בארץ, לא יושבים על הספסלים, וצריך זמן, ואסור לעשות דבר הזה ביום שבת. אין מכינים מקודש לחול, מה יכין את כל זה יעשה בשבת? מוכרחים לתת להם אפשרות, 10 דקות, 15 שעה, כדי שיסדרו את בית כנסת. יבואו הרבה ידיים עובדות כדי לעשות את זה 1-2. לכן, מתחילים נגיד 8:10, יש חצי שעה ועוד 5 דקות, נשים, גם אנשים שהולכים לבית כנסת, הולכים עם נעליים של גומי וכיוצא שמותרים, וכן גם כמחליפים את הבגדים שלהם, לא ללכת עם בגדי שבת לבית כנסת, בשביל לשבת לקרוא את האיכה בכל הדברים האלה, ואכן נותנים גם כשהות, שיעור שאדם יכול לבוא, יכול ללכת, כי אין להחליף את הבגדים וכל הדברים האלה בעוד שבת, אלא אחרי, למשל, נגיד 20 דקות אחרי השקיעה, זה כבר ודאי חול, פושט נעליו, פושט בגדיו, לובש בגדי חול, ואחר כך ילך לבית כנסת, אולי צריך אותו, עוד 5 דקות, 10 דקות, עד שיקה לבית כנסת. אז ככה, טוב טוב לעשות את זה 8:10, זה הזמן שמתאים. אם רוצים לשבת לחכות עד שעה באב, עד זמן שרבנו תם, זה קשה. ננהוג יותר, כי אנחנו מה שמחמירים, מחמירים כמו רבנו תם, לחומרה, אבל לא לכולה. לכן אם אפשר לעשות את הדבר הזה כמו שהזכרתי, 8:10 התחילו, ואז התחילו האזינו השמיים והדברה, זה מתחילים תמיד, האזינו השמיים, פני שכמו שכותב מרן, במקום שירת הים ביות שעה באב, היו נוהגים לקרוא שירת האזינו, שגם זה שירה, אבל שם הכל כבר מרעים בישין, הכל, מזי רעב ולחומי רשף, וכתם מררי וכו' וכו', כל זה תוכחה. אכן היו קוראים את זה בבוקר. גם בלילה אנחנו מתחילים בזין השמיים והדברה. ואחרי זה תקף מיד מתחילים את פליל ערבית, ותקף אחריה עמידה, וברכים בורא מאורי האש, לפני מגילת איכה, החזן מברך בורא מאורי האש, מביאים לו נר, הוא מברך עליו, ופני כדי שלא ימלא את עיניו מהאור, עוד לפני שהוא ברך בורא מאורי האש. הבדלה, אנחנו לא יכולים לעשות הבדלה על הכוס, מי ישתה את הכוס? מסתפקים מה שיש לנו הבדלה שאמרנו את החוננתנו בתפילה. אבל על כל פנים, ההבדלה עושים אותה במוצאי תשעה באב, יום ראשון בערב, לפני שהולכים לבית, עושים הבדלה, בורא פרי הגפן והמבדיל. בורא מורי האש כבר ברחנו, מוצאי שבת, ואין לברך בורא מורי האש, אלא במוצאי שבת. אם עבר מוצאי שבת ולא ברך, נגמר, אין לו תקנה, פסיד את זה. בסמים, כבר שמעתם שאין ברכים בסמים. זה מביאים אותו לתענוג, כדי שהנשמה היתרה נסתדקה, אז כדי להביא לתענוג לשב את נשמתו השנייה. וזה לא עושים בתשעה באב, מביאים תענוג. לכן מונעים בסמים, בכלל בהבדלה, אבל הבדלה שעושים, עושים אותה רק בורא פרי הגפן, והמבדיל בקודש לחול במוצאי תשעה באב. איש שאוכל ביום תשעה באב, בין איש בין אישה, לא אמרנו כבר, דעתנו היא שהמעוברות והמניקות בשנה הזאת שחל תשעה באב בשבת ונדחה ליום ראשון, כי משהו תשעה באב דחוי אינו חמור כל כך. כל אישה מעוברת רשאית לאכול ביום תשעה באב, כל אישה מניקה רשאית לאכול ביום תשעה באב. לא יאכלו לתענוגות, יאכלו כדי קיום הוולד, כדי קיום נפשם. למשל נגיד התחילו לתענות קצת עד שעה 9-10, תראו את עצמם קצת חלשות, אז התחילו לאכול. אז כמו שאמרנו, צריכה לאכול, אסור לה לאכול בלי הבדלה. כמו שאכל ביום מוצאי שבת, מוצאי שבת היא לא שמעה הבדלה. אז לכן צריכה לקחת כוס יין, לברך בורא פרי הגפן לפני האכילה. לא לעשות את זה במוצאי שבת, אלא רק לפני האכילה שלה. נגיד היא אוכלת בבוקר ב-10, אז תקח לה כוס יין ובעית יין, ותברך בורא פרי הגפן בהבדלה. עמדים בקודש לחול, ותשתה רוב רבעית. לפני שזה יין של מצווה, זה לא יהיה משית הענוג שותה אותו, לכן זה מותר. ואחרי זה תאכל כאוות נפשה, מה שצריך לאכול. אז זה אמרנו, הן מעוברת, הן מנוקה. מעוברת נקראת, כל שעברו עליה 40 יום, מרגישה בחילה, מרגישה הקאות, מתחרחורת ראש, כיוצא, כדרך המעוברות. כן, אלה שעזיז רשאית לאכול, אבל לפני כן לא. כל הזמן של ההריון זה אותו דבר, זה דינה מעוברת. גם מניקה שבפועל ודאי יחסר לה חלב, אם יש לה חלב, חלב לא מזין, לא אוכלת, לא שותה, אז החלב גם כן זה מעיק מאוד לילד, זה מצער מאוד את הילד, לכן בזכות הילד היא צריכה גם כן לאכול. תוכל דברים שקצת יש מהם כתזונה, יש מהם דגל באופן שהילד לא יפגע מהתענית הזה. אז גם כן המנקת המעוברת דין אחד להם. אפילו מנקת שכבר הפסיקה להניק, אבל קוראים אותה מנקת רבותינו בבחינת הלכות נידה למשל, במשך 24 חודש מיום הלידה שלה, שנתיים. וקודם בכלל היו רגילים להניק את הילד 24 חודש, אבל בדירות האחרונים נעשו חלשים ולא יכולות כל כך הרבה להניק, מפסיקות אחרי 3-4 חודשים, כל אחת אחת כפי יכולתה. אז לכן גם אחר כך היא הפסיקה כבר, היא לא נקשה במנקת. אם תרגיש חולשה אז מותר לה לאכול, כי הגמרא אומרת אין נפשה שווה אליה מחמת אותם הכוחות שהשקיעה בשעת הלידה, נפשה לא תחזור אליה להיות עוד פעם כאיתנה הקודם, אלא עד שעברו עליה 24 חודש. לכן בשביל זה, גם לעניין זה, אם היא תרגיש חולשה, אז תוכל לאכול. כמובן לא לאכול כמו שאוכלים בכל יום ויום, אוכלת איזה דבר אחד כדי להשיב נפש, זה הכל. כזה דין מעוברת ומנקות השנה הזאת, בפני שהשנה הזאת חל בשבת ונדחה, וזה נקרא שמות שעה באב דחוי. וכבר מצאנו שחלקו רבותינו בין שעה באב דחוי לשעה באב בזמנו. למשל, נמחל שעה באב בזמנו, ויש באותו היום ברית מילה בין המוהל, בין הסנדק, בין אבי הבן, כולם חייבים לצום כרגיל. יש להטיל להם שום דבר, אף הפי שאנחנו יודעים יום טוב שלהם הוא הסנדק והמוהל ואבי הבן, ביום שהוא עושה ברית מילה כמו שאותו היום יום טוב שלו. אבל ולכן אם זה למשל חג בכל השנה כולה, אסור להם לצום באותו היום, כמו שזה יום טוב שלהם, אסור לצום ביום טוב. אבל כשחד שעה באב בזמנו, אז אמרנן אתי אבלו דרבים ודחי שמחה ליחיד. ישראל כולם בצער, כולם מתאבלים, הוא יכול לפרוש מן הציבור, אז הוא, הם כולם, כולם צמים והוא יושב לאכול. לכן אתי אבלו דרבים ודחי שמחה ליחיד. אבל כשחד בשבת ונתחל ליום ראשון, הביאו ראיה מהגמרא בתענית י"א שבאותו היום לא יצומו. שלושה אלה שהם בעלי ברית אברהם, הסנדק, המוהל ואבי הבן, שלושתם נחשמה בעלי ברית, אז אוכלים באותו היום, מתחילים להתענות קצת עד שעות הצהריים, בצהריים אוכלים, אז עושים את הברית. תקף אחרי שגומרים את הקינות וכל הדברים האלה, אז תקף הולכים עושים את הברית, ומותר להם לבוש בגדי שבת, אף כפי שזה יום שעה באב, כיוון שיום טוב שלהם הוא. והביאו ראיה, כמו שאמרתי, מהגמרא, אצל רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה שחד שעה באב בשבת, ונתחה לאחר השבת, והתעננו בו ולא השלמנו, פני שיום טוב שלנו היה. זה גמרא בתענית י"א. משם למדו לגבי בעלי ברית אברהם, אלו הסנדק והמוהד אבי הבן. למה? פני שזה דחוי, אחרי שיש לנו חילוק, בין כשחד בזמנו, בין כשהוא דחוי. לכן בכל התעניות כולם, אם חל התענית לזמנו ויש חתן בתוך שבעת ימי המשתה, נגיד לפני עשרה בטבת, אז היה חתן לפני יום יומיים עשה חתונה, ואחר כך באמצע שבעת ימי המשתה שלו בתענית של עשרה בטבת או צום גדליה או נגיד שבעת בתמוז, כל שהיה בזמנו אסור לו לבטל את התענית. מהטעם שאמרתי, אתי אבלות דרבים ודחי שמחה ליחיד. שמחה שבעת ימי המשתה, אבל זהו יחיד. ורבים, כולם שמים, איך אפשר שהוא לא יצום? זה כותב את זה הריטב"א בסוף מסכת תענית. אבל כשחל בשבת ונתחל למחרתו, נגיד צום גדליה, אם חל ראש השנה עד החמישי ושישי, ביום שבת זה שלושה בתשרי. צריך לתום, אבל אי אפשר, זה שבת, דוחים את התענית יום ראשון, אז גם כן פטור. אם זה לפני כן היה כאן למשל חתן, אז הוא לא מתענה בתוך שבעת ימי המשתה, לא מתענה. כל תענית דחוי לא מתענה, כן, הרי שיש הפרש בין תענית דחוי לבין תענית הזמנו. לפיכך מעוברת ומניקה, אף פי כשחד שעה ואב בזמנו חייבת לתום, השנה פטורים מנתום, כן, שהוא תענית דחוי. אלא שאמרתי, תשתף עצמה עם הציבור, תתחיל קצת להתענות, 9-10, תגיד כוחה, תראה שכבר חדשה לא יכולה להמשיך, אז תאכל. בלבד, תאכל דברים חיוניים, כמו שאמרנו. לא לאכול ממתקים, לאכול פירות, דברים כאלה, שכאילו היא חס ושלום מתנערת ומתרחקת מהציבור. כל שאינו משתתף בצערם של הציבור, לא זוכה לראות מחמת ציבור. וכל המשתף עצמו באווירה של ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו את המסוס כל המתאבלים עליה, השם יזכנו ברחמיו ושלח לנו משיח צדקנו ושכה לגאולה שלמה, אמן. ואחרי הבקשה תוך הזכות עושה הבעלה תודה רשות שנאמר, ומה חפש מה עצמכו יחדיר תורה ויחדיר.
כל הזכויות שמורות למפעלי חסדי נעמי. אין להקליט קלטת זו ללא רשותנו. ברשותנו קלטות במגוון נושאים וממיטב הדרשנים והמרצים, וכל זאת כמעט במחירי עלות. למעוניינים בפרטים נוספים, אנא פנו למספרי הטלפון הבאים: 03-574-4652 או 03-770-215. אפשרות למשלוחים בדואר.
التفوس كل حد يجاب التفوس حكم خيم عثيرات عام بحكم عير فتفوس باخر ما تفوس مش تفوس تفوس. No, no.